ברוכים הבאים למי שנמצא. אנחנו נלמד היום קטע מתוך קונטרס העבודה של הרבי הרש"ב. למי שיש את החוברת, זה בעמוד 143. רבי הרש"ב מדבר בפרק השני על הזהירות המיוחדת והחשובה ב יראת שמיים בסיסית, שאדם צריך להיות מוגדר בחושים שלו. מוגדר מלשון גדר. אדם צריך לעשות גדר על החושים. חושים הכוונה, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הדיבור. שאדם צריך שיהיה לו בזה קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו נראה את לשונו של הרבי ואת ההסברים שלו, עד כמה הנושא הזה הוא מאוד מאוד משמעותי ובסיס בכל העניין של עבודת השם. נתחיל את הפרק השני ואומר כך: והנה זאת ודאי אשר צריך להיות גם עירה. ברור הדבר שיהודי צריך שיהיה לו גם עירת שמיים. לא רק שצריך להיות גם עירה, אלא הוא מוסיף בעד הרבה, העירה היא מוכרחת להיות בכל אחד ואחד ממש, שאי אפשר להיות בלעדה. עירת שמיים זה דבר בסיסי, שלא ייתכן שיהודי יהיה בלי עירת שמיים. והיא גם התחלת העבודה ויסודה. התחלה, כמו שנאמר בתניה בפרק מ"א, התחלת העבודה בעבודת השם. היסוד של עבודת השם זה עירת שמיים. אמנם לא זוהי העבודה ויגיעה לתפילה. העניין הזה של עירת שמיים שעליה נעריך כרגע, זה לא העירה המיוחדת שאדם יכול וצריך לעורר בזמן התפילה, אלא כאן מדובר במשהו הרבה יותר בסיסי. דיני העירה מוכרחת להיות בכל אחד ואחד. העירת שמיים הזו שעליה הוא מדבר כאן, שהיא בחינה שהיא הכרחית, שיהיה אצל כל אחד ואחד, הוא עניין עירת חטא. צריך להיות אצל כל אחד עירת חטא, שיהיה לו פשוט עירה מלחתו, מלעבור על רצון השם. והוא, מה הרגש או ההחלטה של היהודי שמעורר בנפשו עירת חטא? שירא לעשות כל דבר שהוא נגד הוויה ורצונו יתברך. אדם פשוט יש לו עירה לא לעשות שום דבר שהוא נגד הקדוש ברוך הוא, נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולאו דווקא בדבר חטא ועוון בפועל ממש. אנחנו לא מדברים דווקא על חטאים ממשיים, חטא כפשוטו, עוון כפשוטו במעשה. כי אם הנקודה שעליה הדגש כאן בפרק הזה, ההגדרה והחושים שלה, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, כאן מדובר על הגדרה בחושים, שאדם צריך לעשות גדירות ולחזק, לא להיכשל בחושים שלו. הוא מפרט כאן מאוד, בכל אחד מהחושים, החשיבות העצומה שצריכה להיות בהגדרה, והנזק חלילה הגדול שיכול להיות אם יש בזה פריצות של הגדר. להיות עוצם עיניו מלראות ברע ועוטם אוזנו משמוע דבר רע. גם צריך פשוט לעצום את העיניים שלא יראה ולא יסתכל בדברים האסורים, ולסגור את האוזניים ולא לשמוע דברים רעים. והיינו, מה הכוונה באותיות פשוטות? שחוש הראייה שלו אינו פתוח לראות כל מה שלפניו. קודם כל שהעין לא פתוחה אוטומטית, שכל דבר שזז ועובר לידו הוא חייב לראות. וכל שכן, על כמה וכמה, שצריך להיזהר בראייה והסתכלות האסורה. זאת אומרת, יש ראייה סתמית, סתם אדם מסתכל כל מה שעובר, זה ראייה ברמה פחותה, שגם זה בוודאי צריך שלא יהיה, ובוודאי ובוודאי, שאדם צריך להיות זהיר, שלא תהיה ראייה ממוקדת והסתכלות ממוקדת בדבר אסור. עכשיו הוא מביא כאן בסוגריים את החשיבות ומה המשמעות שהראייה חייבת להיות עם הגדר מוגדרת, גם ראייה סתמית ובוודאי הסתכלות ממוקדת. זה אומר ככה, אשר באמת הראייה שאדם רואה דברים האסורים וכל שכן ההסתכלות, בוודאי אם אדם מסתכל דיינו הוא ממקד את הראייה שלו בדבר האסור, היא הסיבה הגורמת לכל דבר רע. כל הדברים הרעים שאחר כך אדם נכשל בהם, הסיבה שגורמת לכל הדברים הרעים זה הראייה. והיא המביאה לרע גמור, רחמנא ליצלן. זה מכשיל את האדם אחר כך לרע כפשוטו. וכמאמר, כמו שהלשון הידוע בחז"ל, עינה וליבה, העיניים והלב, טריין סרסורין דעבירה, הם שני המתווכים שמביאים את האדם לידי עבירה. כי הסדר הולך, העין רואה, והלב חומד, וכל המסתכל סוף בא לידי עבירה. אם הוא מסתכל, אם הוא ממקד את הראייה שלו בדבר האסור, אז בסופו של דבר הוא נכשל. וכנודע, דעיקר התענוג הוא בחוש הראייה. חוש הראייה זה חוש שגורם את העונג של האדם. עיקר העונג שלו בא מהראייה. ולכן אם אדם משתמש בחוש הראייה בדברים האסורים, הוא הופך את העונג שלו בדברים האסורים. והסומה, לא עלינו אדם שהוא עיוור, אין לו תענוג בשום דבר. זאת אומרת, הראייה זה בסיס התענוג. וכמו שכתוב במקום אחר, בעניין סמכנו כי אמות היא ניתנו. ועל כן, מכיוון שהראייה, חוש הראייה, הוא העיקר של העונג של האדם, ועל כן הראייה מעורר התענוג שבנפש. הראייה הוא זה שמנווט במה האדם יהיה לו תענוג. אז לא ייתכן שיש סתירה בין מה שהוא משתדל ומתאמץ ועובד את השם ורוצה להתקדם בהרבה עניינים, ומצד שני הראייה שלו היא משוטטת בלי שום משמר, זה הנפילה הגדולה. כמו שהוא אומר מיד, ולכן אנו רואים שגם בעובדי השם הרחוקים לגמרי מכל דבר, גם יהודי שהוא עובד השם, מה שנקרא הוא יהודי חרדי, הוא רחוק לגמרי מכל דבר רע, הנה על ידי הראייה, אבל כשהוא רואה דבר האסור, מתעוררים ומתפעלים קצת. נהיה לו איזשהו התעוררות לדבר שהוא ראה, הוא מתפעל קצת מהדבר שהוא ראה, אפילו אם מדובר באדם שהוא עובד השם. לבד הוא מסייג, חוץ מבאותם שהעבודה פועל בהם, חוץ מאנשים שבאמת ברמה כל כך גבוהה, וזה מצב יותר נדיר, שעבודת השם כל כך השפיעה עליהם, שלפי שעה על כל פנים, עבודת השם השפיעה עליהם, שבמשך הזמן, לפחות בחלק מהזמן, הם המופשטים מן הגשם. הם ממש נהיים מופשטים לגמרי מעניינים גשמיים, הם כל כך רוחניים, הם כל כך מרוממים, שבעת ההיא באותו זמן שהם באמת מרוממים, אינם מתפעלים משום דבר. אז באמת הם לא מתפעלים מדברים חומריים. אבל אנשים שהם לא ברמה הזו, עובדי השם רגילים, בהחלט הראייה פועלת עליהם שהם מתעוררים והם מתפעלים מדברים שהם רואים. רק מה? הקליותם עובדי השם, כיוון שמדובר באדם שהוא עובד השם והוא משקיע כדי להיות קשור לקדושה, אין זה עושה בהם איזה חקיקה חס ושלום. אז הראייה שהוא ראה לא נחקק אצלו בנפש עניין שלילי ורע, כי אם הוא בעברה באלמה, זה כאילו עבר אצלו, כאילו בצורה שטחית, הוא מיד יקשר את עצמו אל משהו מקושר. אם הוא באמת עובד השם, אז הראייה האסורה שנראתה אליו, באותו שנייה הייתה לו איזושהי התפעלות, אבל מכיוון שהוא באמת עובד השם, אז זה עובר לידו, ומיד הוא מקשר את עצמו חזרה אל משהו מקושר, אל משהו באמת מקושר לקדוש ברוך הוא, ונשכח הדבר מליבו וזהו, והוא כבר לא זוכר ולא מונח באותו עניין שהראייה שלו הייתה. זה מדובר באנשים שהם באמת ראויים לכינוי עובדי השם. אבל אותם שאינם עובדי השם כדבעי. אבל אם מדובר במי שהוא לא נחשב כעובד השם ראוי, אם הוא לא ברמה כל כך גדולה ומרוממת של עובד השם כדבעי, הרי הם נלכדים בפח הזה. אז הפח הזה של הראייה האסורה תופס אותם, הם נלכדים בזה, והיא המביאם לכל דבר רע רחמנא ליצלן. ואז הבן אדם פשוט מדרדר לכל דבר רע, הוא מוריד אותם לשאול תחתית, השם ישמרנו ויצלנו. אז הראייה האסורה פשוט מפיל את האדם, מוריד אותו למקומות מאוד מאוד גרועים. וכל מי שחש לנפשו שלא להביאה לידי תומה רחמנא ליצלן, כל אדם שיש לו קצת רגישות שהוא לא רוצה להביא שהנפש שלו תתאמה בדברים נמוכים ואסורים, יגדיר את עצמו בחוש הראייה. הוא חייב לשים גדר ולא לתת דרור והפקרות לחוש הראייה שלו. ואם הדבר קשה לו, ואם הדבר הזה זה בשבילו ממש מאמץ להתאפק מלהסתכל בדברים האסורים, יתגבר על עצמו בכל תוקף ועוז, אז הוא חייב להתאמץ בכל העוצמות שיש לא להיכשל בחוש הראייה. וידע אשר ממש בנפשו הוא. יהודי צריך לדעת שהראייה היא ממש משפיעה על הנפש שלו בצורה מאוד רצינית. ואם לא יגדיר את עצמו בזה, אם אדם לא ישים גדר לעצמו בחוש הראייה, כל עבודתו כעין וכאפס נחשב. כל עבודת השם שהוא עובד והוא מתפלל והוא לומד ומתאמץ, וכל מה שהוא עושה במהלך כל היום, הכל נחשב כעין ואפס, ולא יפעול דבר בהגיעתו ועבודתו. זה לא יעזור לו שום דבר, שום פעולה חיובית ממשית, לא יהיה כתוצאה מהיגיעה והעבודה הרוחנית שלו. ואדרב, ירד רחמנה ליצלן מטה מטה. בגלל שהוא לא מוגדר בחוש הראייה, אז זה יתגבר עליו והוא ייפול למרות כל עבודת השם שלו. ועל כן, כיוון שאדם יודע ורואה כאן עד כמה שחוש הראייה זה דבר כל כך חזק ומשמעותי, יתגבר כארי להגדיר את עצמו בכל תוקף ועוז. אדם חייב פשוט להתאמץ, להיות מגודר בכל העוצמות שיש. וגם אם יהיה ניכר, גם אם אנשים ישימו לב, או הבן אדם הזה נהיה כאילו צדיק, יתחילו להגיד לו, מה אתה לא מסתכל, מה אתה לא רואה, יתחילו להבליט את הזהירות שלו, אל יחוש לשיחות בני אדם. אז הוא לא צריך בכלל להתפעל אם אנשים אומרים או לא אומרים, מה זה משנה? הוא שומר על הנפש שלו. ולא בדבר הנוגע לחיי הנפש בגשמיות, הרי בדבר שנוגע לחיים גשמיים של בן אדם. אדם ששומר על החיים הגשמיים שלו. אדם ששומר שלא יהיה לו נזק גשמי. אינם מביטים על שום דבר, אז הוא לא ימנע מלשמור על עצמו, כי יש אנשים שמלגלגים מזה. אז אם בדבר שנוגע לחיי הנפש הגשמית, הוא עושה את מה שצריך כדי לשמור על עצמו, וכל שכן בנוגע לחיי הנפש הרוחני. בוודאי כשמדובר בחיים רוחניים, אז בוודאי שאדם צריך להיות ממש קנאי, לגדור את עצמו בחוש הראייה, ולא להתרגש ולהתפעל אם אנשים מדברים על העניין. והכבדות בזה, זה שיש לבן אדם קושי, וכבד לו וקשה לו להתגבר בדברים האלה, היא רק בעת הראשונה שצריך להכביד על עצמו ולהתגבר על טיבו ורצונו. בהתחלה באמת, אדם שמתחיל לשמור על חוש הראייה שלו, אז בתחילה זה יהיה לו מאוד קשה, כי הוא צריך להתגבר על הטבע שלו, להתגבר על הרצונות שלו. אבל הוא במשך הזמן יתרגל כך. אם אדם ימשיך ויתמיד בעקשנות על לגדור את חוש הראייה שלו, אז הוא יתרגל וכבר יהיה לו קל יותר. ובהגדרה זאת, כשאדם שם גדר לחוש הראייה שלו, ימצא מנוח לנפשו מכמה רעות ובלבולים. כל מיני עניינים שמבלבלים את האדם, כל מיני דברים רעים שמפריעים לו, כל מיני נפילות רוחניות שיש לו, אז זה פשוט ייתן לו מנוחה, ואז יוכל לעבוד עבודתו. ואז יוכל לעבוד את השם בנחת, בלי בלבולים. וביגיעתו, כשאדם מתייגע לשים גדר, יפעול ישועות בנפשו בעזרתו יתברך. פשוט הוא יראה ישועות בנפשו, הוא יראה הצלחות רוחניות גדולות בעזרת השם, מכיוון שהוא מתאמץ ושם גדר בנושא הזה של הראייה. והנה, ישנם בני אדם אשר רחוקים אימה מאיזה דבר רע בפועל חס ושלום. יש אנשים שלהיכשל במעשה ממש אין סיכוי שהם יעשו את זה. הם רחוקים מרע בפועל ממש. אבל מה הבעיה שלהם? ליבם מושך אותם לראות ולהביט. הם לא יכולים להתאפק, הלב מושך אותם להסתכל ולהביט בדברים האסורים. וההבטה, זה שהוא מביט על דברים האסורים, היא כמו בקור רוח. הוא אומר, סתם אני מסתכל. בשעת מעשה הוא חושב, הוא לא מתרגש, הוא סתם נהנה מעצם הראייה, ואינו מרגיש בעצמו בעת מעשה איזו התפעלות. יכול גם להיות שבשעת מעשה בראייה האסורה, הוא לא מרגיש התרגשות או התפעלות בלב, מבחינתו זה רק ראייה. ובאמת, סיבת המשיכה הוא, מה הסיבה שהוא נמשך אחרי הראייה? מה הסיבה שהוא כל הזמן לא עוצר את עצמו? מפני שתענוג נפשו בעצם הוא מקושר בזה. מכיוון שעצם התענוג הנפשי שלו קשור לדבר הרע. הוא אפילו לא שם לב, אולי הוא לא מודע, אבל עצם המשיכה שלו לראות ולהביט בזה זה סימן שהוא מקושר בעצם נפשו בדבר הרע. ועל דרך המבואר בעניין איני יודע באיזה דרך הוא לביא דוגמה שלפעמים יכול להיות שאדם מונח במשהו בעצם המהות שלו והוא לא אולי מודע בצורה גלויה שבאמת הוא מונח בזה. מביא דוגמה שמבואר לגבי רבי יוחנן, שהוא אמר לפני הסתלקותו, הוא אמר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. ישנה שאלה מפורסמת, הוא היה כזה גדול וצדיק, מה פירוש הוא לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו? מה יש לו ספק אם הוא הולך חלילה לגיהנום או לגן עדן? הרי הוא יכיר את עצמו שכל חייו היו מלאים רק בעבודת השם. אז אחד הביורים שיש לזה בחסידות, שיכול להיות, חשב רבי יוחנן על עצמו, שיכול באופן תיאורטי להיות מצב, זה בכוחות הגלויים ובעסק התורה והעבודה. לפעמים יכול להיות אדם שבכוחות הגלויים שלו, דיינו מה שניכר עליו בגלוי, או מה שהוא מכיר את עצמו במודעות, אז הוא לומד, הוא מתפלל וכו', ועצם נפשו היא בתוך הקליפות והסתרה אחרה. יכול להיות שעצם הנפש של הבן אדם נמצא בקליפות, למרות שבכוחות הגלויים הוא מתפלל ולומד. אז רואים דוגמה שאין הוכחה תמיד מההנהגה הגלויה לגבי מה קורה עם עצם הנפש. את זה הוא מקשר לענייננו על אדם שיש לו משיכה לראות דברים האסורים, למרות שהוא אומר בפועל ממש, הוא לא עושה רע, הוא רחוק מלעשות רע בפועל. אבל עצם הדבר שיש לו משיכה לראות את זה, זה הוכחה שבפנימיות נפשו הוא קשור בזה. כמו שהוא ממשיך ואומר, כן הוא בדבר הזה, שגם שהוא רחוק מרע בפועל ממש, גם אם מדובר באדם שבעניינים של פועל ממש, הוא רחוק מהרע, ועד רבה, הוא עושה טוב בכוחותיו הגלויים. כשמדובר בכוחות הגלויים שלו, הוא רק עושה טוב, אבל מכל מקום עצם תענוג נפשו, ומשוקע ומקושר בעניין רע, רחמנא ליצלן. זה אבל מוכיח שהתענוג שלו, בעצם התענוג שלו קשור לרע, וזאת היא סיבת המשיכה אל ההבטה וההסתכלות. וזה הסיבה שיש לו כל הזמן משיכה להביט, להסתכל במקומות האסורים ובדברים האסורים. וההבטה זה שבן אדם מביט על דברים האסורים להביט עליהם. אם היותה בקור רוח לכאורה, גם אם אדם אומר לעצמו, זה לא כזה רציני, זה בקור רוח, זה כאילו סתם מסתכל, כאילו נראה לו שזה לא עשה שום דבר, אז הוא אומר, הנה היא עושה רושם וחקיקה גדולה בנפש. אדם צריך לדעת שאצל רוב רובם של האנשים, קודם הוא סייג ואמר שרק אצל עובדי השם באמת, זה לא פועל בהם חקיקה בנפש. אבל אצל רובם של האנשים שהם לא ברמה הזו שהם נקראים עובדי השם באמת, אז בהחלט הבטה, הסתכלות בדבר האסור, עושה רושם גדול וחוקק חקיקה גדולה בנפש, ולא תעבור בלי התעוררות רע בהתגלות רחמנא ליצלן. זה לא ייעלם ממנו, ובוודאי שזה ירד, שיהיה לו התעוררות רע במוחש בהתגלות רחמנא ליצלן. ועניין הקרירות בזה באמת, ומה הסיבה שהוא מרגיש שהוא מסתכל על זה בקור רוח, אם לכאורה הוא כזה מקושר לזה, אז למה הוא לא בהתפעלות, למה הוא מסתכל על זה בקור רוח? אז הוא אומר הפוך, הסיבה למה הוא מסתכל על זה בקור רוח, הוא מחמת עוצם תרדתו בהבטה, כי הוא כל כך מונח בזה, לכן זה בקור רוח, נקרא עד סוף הסוגריים ונסביר, והוא כוח התענוג הנעלם שבנפשו, מכיוון שכוח התענוג הפנימי הנעלם שיש לו בנפש מונח בזה כל כך חזק, תרוד בזה כל כך חזק, שבא בראייה והבטה, זה מתבטא בראייה ובהבטה האסורה, והיא כמו נקודה ומקור הרע רחמנא ליצלן. הוא כאילו כרגע נמצא, מקור הרע שלו כרגע פעיל, וכאן הודע שבנקודה המקורית, אין בזה התפעלות בהתגלות. כשמדובר בנקודה המקורית הפנימית בנפש, אז זה לא חייב להיות בהתפעלות שהוא מרגיש רגש כרגע פעיל שמתרגש מהעניין. כאילו נראה לו שזה בקור רוח. אבל הקור רוח זה לא מוכיח שהוא רחוק מזה. להפך, הוא הפך להיות כזה. וכדי להמחיש את זה, אז מה טיפה משל, שיכול להמחיש את זה, שאם ניקח אדם עשיר שיושב, והיה סיפור כזה, אדם עשיר ישב ואכל ארוחת צהריים, והיו דפיקות בדלת, ואני עמד בפתח וביקש להשתתף, לקבל איזה פרוטה, משהו. אז העשיר אמר לו, בוא תיכנס, תשתתף, תשב איתנו בסעודה. הוא נתן לו לשבת ליד השולחן, ואני בחיים שלו לא ראה כאילו מעדנים וכאילו מאכלים. אז הוא יצא בהתפעלות עצומה, אני, והתחיל לקחת מפה, משם, מילה צלחת, ואכל עם כל רמח איבריו ושסה גידיו, היה בכזה התרגשות וחטף מפה, ממש עשה עסק שלם ככה סביב האוכל שהוא אכל. והשיר, היה לו קשה, הוא לא יכול לסבול את הרעש הזה ואת ה... אכילה בחוסר נימוס וכולי, אז העשיר בשלב מסוים שלא יכל להתאפק, הוא אמר לה, אני האורח, תירגע, מה אתה מונח כל כך באוכל? תירגע קצת, אל תהיה מונח כל כך חזק באוכל. אז אני לא נשאר חייב, ואני אומר לעשיר, כמדומני שאתה מונח באוכל יותר ממני. מסתכל העשיר, הוא אומר לו, למה אתה אומר ככה? תראה איך אני אוכל בנחת, בנימוס, לא חוטף. תראה איך אתה אוכל. מי מונח יותר באוכל? אתה, אני. אומר לו, אני לא, אני אוכיח לך שהפוך, אתה מונח יותר ממני. מה הוכחה? אומר, אם אתה עכשיו תזרוק אותי מהבית, תיקח לי את כל התענוגים האלה ותזרוק אותי מהבית, אני אחזור לעצמי מאוד מהר, כי אני בחיים אין לי כאלו מאכלים. עכשיו קיבלתי ואני יצא מהכלים, אבל אם תזרוק אותי ואני אחזור לחיים הרגילים, אני מכיר רק לחם צער ומים לחץ והכל טוב. אבל אם לך יקחו את המנה עכשיו, אתה הרי תשתולל, אתה לא, לא תירגע. אז מי יותר מקושר לאוכל? הוא אומר לו, אני או אתה. זה שאתה רגוע, זה לא בגלל שאתה לא מקושר. כי אתה בתוך האוכל, אתה חתיכת שניצל, אתה חתיכת אוכל. ואני, זה דבר חיצוני, אז אני מתפעל מזה. על דרך זה מה שהוא אומר כאן. כשאדם מסתכל על משהו, וזה נראה לו שהוא מסתכל בקור רוח, אז הוא צריך לדעת בפנימיות הדבר, שזה לא בגלל שהוא רחוק מהעניין. אדרבה, זה מוכיח שהוא כל כך חלק מהעניין, כל כך מקושר בדבר, שנקודת העומק הרע אצלו כרגע נמצאת בשיאה, ולכן זה לא בא לידי ביטוי בהתפעלות מורגשת. והיא מתפשטת. עכשיו מה שקורה זה שהרע הפנימי שלו מתפשט, על ידי הראייה הזו היא גורמת שהרע יהיה יותר רחב, ומוציאה להתגלות עומק הרע רחמנא ליצלן. וזה פועל שעומק הרע הפנימי של הנפש שלו היא פשוט יוצאת ומתגלית, והשם יתברך ישמרנו מכל רע. לאיזה תוצאות שליליות זה מביא, זאת אומרת השם ישמרנו, ממה יכול לצאת מזה. ורזל אמרו, על זה אמרו רזל, מרות עיניהם של הצדיקים מעלים אותם לגדולה. חזל אמרו בצד החיובי, שצדיק מראה העיניים שהצדיק רואה, זה מרומם אותו מאוד. זה בצד החיובי. מה הכוונה מראות עיניהם של צדיקים? והוא עניין להסתכל לה בעיקר הדמלכה, בבחינת דביקות נפשו, בעצם התענוג שבו. צדיק שהוא מסתכל, הוא מתבונן, הוא מונח בפאר, בגדלות של הקדוש ברוך הוא, בזה נפשו דבוקה, בזה העונג הנפשי הפנימי שלו, בבחינת עצמות אור אינסוף ברוך הוא. אז אצל הצדיק, הראייה הזו, מעלה אותו מעלה מעלה, אבל וההפך הוא בלאום הזה. אותו דבר בצד ההפוך. אדם שמסתכל לא בעיקר הדמלכה, אלא מסתכל בדברים האסורים, אז זה לא מעלים אותו לגדולה, אלא מוריד אותו לשאול תחתית. והחובה היא על כל אדם להתגבר על עצמו ולהגדיר את עצמו בחוש הראייה. זה החובה הראשונה שהוא מדגיש כאן, שאדם בעירת שמיים בסיסית חייב לעשות לעצמו גדר בחוש הראייה, שהוא לא מסתכל איפה שהעיניים משוטטות, ובוודאי שהוא לא ממקד ראייה בדברים האסורים, ובזה יציל את נפשו מן הרע. אדם שהוא שם גדר לעיניים שלו, הוא מציל את עצמו מהרע, ואז תהיה עבודתו רצויה, ואז עבודת השם שלו תהיה באמת רצויה, ויפול ישועות בנפשו ויעלה מעלה. אבל אדם שלא גודר את עצמו בראייה, אין סיכוי בכלל שיהיה בעבודת השם שלו איזשהו עלייה או איזושהי הצלחה. עד כאן הוא דיבר על חוש הראייה. עכשיו הוא מדבר בקטע הבא על חושים נוספים. חוש השמיעה, חוש הדיבור וכולי, איך שגם בזה אדם צריך לגדור את עצמו. הוא אומר, וכן בחוש השמיעה, גם בחוש השמיעה, אדם שיש לו יראת שמיים, חייב לגדור את האוזניים שלו, אוטם אוזנו משמוע דיבורים האסורים, חייב לאטום את האוזניים ולא להקשיב לדברים שאסור להקשיב, כמו דברי הוללות וליצנות וכל דבר שאינו הגון, כל דבר שהוא לא טוב, שהראייה שלו היא אסורה, אז הוא צריך לסתום את האוזניים ולא לשמוע. כמו שאמרו רזל בכתובות, דף א', סוף עמוד א', על פסוק, ויתד תהיה לך על הזעיניך. הפשט של הפסוק מדבר שאדם, שעם ישראל היו במלחמה, אז כל אחד היה צריך שיהיה לו יתד בין כלי הנשק שלו, שהוא יוכל כשהוא מתפנה לחסות את וכיסית היציאתך, כמו שנאמר. אבל יש לשון שחזל אומרים שהזעיניך זה מלשון אוזניך. על האוזניים שלך צריך שיהיה יתד, שיהיה יכולת לסתום את האוזן כשהיא יכולה ורוצה לשמוע דברים האסורים. וכן גם דברים בתהילים, או לאו דווקא עוללות וליצנות, גם דברים בתהילים זה שמיעה שהיא שלילית, שגם אימה פועלים פעולה רעה בנפש. אדם שמקשיב לדברים בתהילים, זה גם פועל על הנפש שלו פעולות רעות, כמו שאמרו חמבותינו זל שם, כמו שהגמרא בכתובות אומרת, אל ישמיע אדם לאוזניו דברים בתהילים, מפני שהם נכוות תחילה על העיוורים. האוזניים כאילו מקבלות את הקביעה הראשונות, קביעה, הכוונה היא שהם נשרפות, הם קשורים לשלילה. אז האוזניים, כשהוא שומע את הדברים הבטלים, הוא ודאי עוללות וליצנות, אז זה מכשיל קודם כל את האוזניים, אחריו גם את האיברים הנוספים. הרי שגם הם הקביעה לנפש. שמיעה של דברים האסורים, כמו שדיברנו קודם בעריכות לגבי ראייה, שהראייה פועלת נזק בנפש, גם השמיעה פועלת נזק בנפש. מוסיף וכן ההגדרה בדיבור, אדם צריך גם להגדיר את הפה שלו, שלא ידבר דיבורים האסורים כמו דיבורים הנ"ל, שאדם לא ידבר דברים האסורים דהיינו לא ליצנות ולא עוללות ולשון הרע ורכילות, יקיא יגבנה, ולא דברים בתהילים, ולא ירחיב פיו ולשונו בשום דבר. אדם לא צריך לדבר דברים מיותרים ודיבורים סתמיים בשום תחום. ובדרך כלל, אדם שמדובר עליו כאן, שהוא שם לעצמו גדר על החושים שלו, גדר על הראייה, גדר על השמיעה, גדר על הדיבור, הוא מוגדר בכל החושים והכוחות שלו מפני פחד אלוקים שעליו. אדם שיש לו פחד אלוקים, יש לו יראת שמיים, אז הוא מגדיר את החושים והכוחות שלו. והוא עניין קבלת עול מלכות שמיים. אדם ששומר על החושים שלו, זה נקרא שיש לו קבלת עול. כי ההיפוך מזה, אדם שמתנהג הפוך, דהיינו שהוא לא מוגדר, הוא רואה מה שבא לו, שומע ומדבר מה שבא לו, הוא פריקת עול. זה אדם שנקרא שהוא פרק מעליו את עול מלכות שמיים. והוא הולך בשרירות ליבו למלות אהבתו לכל אשר ירצה. פורק עול זה אדם שהולך לפי מה שהלב שלו מושך אותו, וכל תאווה שבא לו הוא ממלא. ולאו דווקא בדבר תאווה בפועל. זה לא חייב להיות שהפריקת עול מתבטא רק אם הוא בפועל ממש נכשל במעשה. כי אם גם הפתיחה בחושים שלו, גם כשאדם פותח את החושים, לא שם עליהם את השער ואת הגדר, לדבר כל מה שעולה על רוחו, גם דיבור האסור, וכן לשמוע ולראות הכל, שהם השערים והמקורים המביאים לידי תאווה. כל הדברים האסורים והתאוות נכנסים דרך השערים האלה. ולידי רע גמור רחמנא ליצלן. אז אדם שהוא לא שומר על החושים שלו, הוא נקרא פורה קול. וסיבת הפתיחה הזאת הוא, מה הסיבה שאדם פותח את השערים שלו, פותח את החושים שלו, ונותן להם דרור ולא גודר אותם, זה בא מפני פריקת עול מלכות שמיים. כי האדם הזה פרק מעצמו את העול של הקדוש ברוך הוא, שהוא כמו חופשי לעצמו, לא מרגיש על עצמו שום עול. ומשום זה יעשה מה שליבו חפץ. במילא אם אין עליו עול, אז הוא עושה מה שבא לו. דוגמה לדבר, שהעניין של קבלת עול, כל אדם יש לו זמנים, מצבים, מקומות, שבהם הוא באופן טבעי ומיידי שומר על עצמו יותר. ומיד אוטומטית יש לו איזשהו רספקט, קבלת תול וכדומה. כמו בטבע בני אדם. הרי אינו דומה אדם כמו שהוא בביתו בפני עצמו, או כמו שיושב עם אחרים. אדם שיושב בבית שלו עם עצמו לבד, מרגיש משוחרר ויעשה מה שבא לו, כי אף אחד לא רואה. אם הוא יושב עם אנשים אחרים, באופן טבעי הוא יותר שומר. אדם יכול לשים לעצמו גדר, וכל שכן עם גדולים וטובים ממנו, אם הוא יושב עם כאלו שהם יותר גדולים, יותר טובים, אז שמעציב את עצמו בכל הכוחות שלו, אז אדם באופן טבעי ובאופן מיידי, הוא שם לעצמו גדר בכל הכוחות שלו, ועל כולם בחשבון יבוא, ואוטומטית כל תנועה שהוא עושה היא מחושבת, איך לעמוד ולישב, ואיך לדבר, הוא חושב פעמיים לפני כל תנועה, כי הרי הוא נמצא עם אנשים אחרים. אז רואים שאדם מסוגל לעשות גדר לכל התנועות הטבעיות שלו, אבל בביתו כשהוא לעצמו, אבל אם אדם נמצא עם עצמו בבית שלו, בלי אף אחד, לא יתחשב כלל, אז הוא בכלל לא שם לב מה הוא עושה, זה בכלל לא משנה לו, הרי הוא לבד, ויתה על צידו, או ישכב, וידבר ככל העולה על רוחו. זה רואים שאם אדם מרגיש שיש עליו עול של סביבה, של אחרים, של גדולים וטובים, מיידית זה שם לו עצמו גדר בכל תנועות נפשו. וכן הוא ברוחניות. אותו הדבר ההתנהגות של אדם מבחינה רוחנית. הפתיחה בחושים שאין מעצור לרוחו, אדם שהחושים שלו פתוחים, העיניים, האוזניים, הפה, אין לו שום טבע ומעצור לחושים שלו, לראות ולהביט וכולי, למה זה קורה? ומפני שאין עליו עול מלכות שמיים כלל, שאינו נרגש בו כלל, גם לא בהלם, עול האדון, אדון כל הארץ ברוך הוא. הוא לא מרגיש שיש עליו בעל הבית, הוא לא מרגיש שמישהו מביט עליו. כמו שכתוב בתניא בפרק מ"א, שאדם צריך כל הזמן להתבונן, שבהנה השם ניצב עליו, מלוא כל הארץ כבודו, בוחן כליות ולב וכולי. אז מי שמרגיש שיש אדון שמביט עליו, אז הוא כל הזמן מגדר את החושים שלו, כי הוא יודע שיש מי שהוא לא לבד. הוא יודע שיש אדון כל הארץ, אשר מייחד מלכותו יתברך עלינו בפרט. אבל אדם שאין עליו עול מלכות שמיים, הוא לא מרגיש את עול האדון, לכן יעשה כל מה שיחפוץ. משום זה לא ישים פחד אלוקים נגד עיניו, כלל וכלל. לכן האדם הזה שלא מרגיש, לא מתבונן, שיש אדון שמתבונן אליו, ויש לו פריקת עול, והיינו שלא ייפול ליבו, ולא יחוץ כלל, על שזהו נגד רצון השם, ואשר פוגם בנשמתו לשחתה לגמרי, רחמנא ליצלן. אדם כזה בכלל לא חש ולא מפריע לו, שהוא עושה דברים שמנגד רצון השם. זה אדם שיש לו פריקה טוב, אבל כשיש עליו עול מלכות שמיים, הרי הוא מוגדר ומקובץ בכל החושים שלו. אדם שיש לו עול מלכות שמיים, כל תנועה שהוא עושה הוא מקובץ, הוא לא עושה אוטומטית. כל דבר הוא חושב, הוא עוצר, זה מתאים או לא מתאים. כמו העבד שהוא מקובץ תמיד מפני עול האדון שעליו. יש אדון בשטח, אז העבד כל הזמן חושב אם מה שהוא עושה מתאים. ואין לו שום חופשית ופתיחה בעצמו. הוא לא מרגיש משוחרר, הוא לא פתוח, הוא כל הזמן מקובץ, הוא כאילו כל הזמן בתוך מעצור, בתוך כלא. למה? מפני שנרגש בו תמיד עול האדון. וגם כשהוא מרוחק מן האדון, אם האדון כרגע נסע למקום אחר, או שהוא נסע למקום אחר, זה לא משנה, הוא כל הזמן מרגישים עליו שזה יהודי, אם זה מדובר בעבד במשל, מרגישים עליו שיש עליו אדון, אינו יוצא מן העול הזה, הנרגש בו תמיד, תמיד מרגישים עליו שהוא לא דרור, אלא יש עליו בעל הבית, והוא מורגל בעול הזה, שאינו כבד עליו כלל, והוא רגיל בזה, הוא לא מרגיש שזה קשה לו, אדרבה, ואינו יודע אחרת כלל, הוא לא מכיר משהו אחר, אצלו זה בטבעיות, כמו שכתוב במקום אחר. אז בדיוק כמו אצל עבד ואדון, אותו דבר ברוחניות. כמו כן הוא בעול מלכות שמיים. אותו דבר כשמדובר על קבלת עול מלכות שמיים, שנרגש בו תמיד שיש לו אדון עליו. יהודי תמיד מרגיש, יש עליי בעל הבית. הקדוש ברוך הוא מביט כל הזמן. והרגש זה אינו בהתגלות בהכוחות. זה לא שהוא מרגיש את זה באופן גלוי, כמו אצל העבד, הוא לא מדבר על זה כל הזמן, הוא לא הולך עם שלט גדול שיזכיר לו שיש לו בעל הבית. כי אם הרגש נעלם, זה הרגש פנימי, שיש עליו עול המקווץ אותו, הוא מגדיר אותו בחושים שלו, לבלי להתפשט בהם נגד רצון לשם חס ושלום. זה באופן פנימי ונעלם, יש עליו את אותו עול, שבאופן פנימי זה גורם לו שכל תנועה שלו מקובצת, היא לא משוחררת. הוא יודע שיש בעל הבית והוא לא יעשה משהו, לא יסתכל במשהו, לא ידבר או יקשיב אם זה דבר אסור. כמו כן יהיה פחד אלוקים תמיד לנגד עיניו. אדם צריך שיהיה לו פחד אלוקים באופן תמידי, שיראה למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דעול מלכות שמיים ויראת חטא ויראת אלוקים, כל הביטויים הללו הכל אחד, זה הכל אותו רעיון. ההבדל הוא, רק דעול מלכות שמיים הוא בהלם, ויראת חטא ויראת אלוקים הוא בהתגלות. דהיינו, התעוררות נגלה בהכוחות. ההבדל הוא רק האם מדובר בתחושות שהן בגילוי, ברגש פעיל בלב, או שזה בהלם בתת מודע שלו. ולכן, עול מלכות שמיים הוא המניע של העירת חטא או עירת אלוקים. עול מלכות שמיים הוא מה שפועל בדרך ממילא. יש לו בתת מודע שלו, בפנימיות הנפש שלו. יש לו עול מלכות שמיים, ובמילא זה שומר עליו. היינו שהוא מוגדר ממילא בהכוחות והחושים. כמו שאינו רואה ואינו שומע. כשמדובר בדבר האסור, כאילו לא ראה, לא שומע, הוא כאילו ממשיך הלאה. זה לא מדבר אליו, זה לא שייך בכלל שהוא יפעל נגד רצון השם. כמו כן, אינו מתאווה, או אינו כועס, מפני עול מלכות שמיים שעליו, הוא לא כועס על עצמו, וואי, למה אני מפסיד, או למה... הוא לא מרגיש שהוא מפסיד משהו, שמח שיש עליו מלך בבית, והעירה היא במקום שצריך התגברות לגדור את עצמו. העירה, העירת חטא, העירת אלוקים, זה מתבא להסביר כאן, שהקבלה עול מלכות שמיים זה העניין הפנימי בנפש, לא בא בהרגשה. מתי העירת חטא פעילה? כשהוא עומד מול בעיה, שהוא עומד מול ניסיון, מול פיתוי, והוא צריך לגדור את עצמו, צריך עכשיו להתגבר, והיינו שמגדיר את עצמו מפני העירה ופחד אלוקים שנגד עיניו. ועירת אלוקים היא בהתגלות יותר מעירת חטא. זאת אומרת, קבלת עול זה המשהו הפנימי הפועל עליו בתת מודע. מתי הוא צריך לגלות את העירת חטא, או מתי אפילו יותר גבוה עירת אלוקים, זה כשהוא עומד בניסיון שהוא צריך להתגבר. והיינו שיש בזה יותר הרגש אלוקי. בעירת אלוקים זה בחינה יותר רוחנית ויותר מורגש הצד האלוקי, הבא לידי זה התבוננות באלוקות. עירת חטא זה ברמה יותר נמוכה, עירת אלוקים זה בבחינה יותר עמוקה, כמו שהתבהר בעניין עירו מהשם כל הארץ. אבל על כל פנים, הדבר הבסיסי והעיקרי שעליה הוא מדבר כרגע כאן בפרק הזה, זה על הקבלת עול מלכות שמיים. לא על הדרגות היותר גבוהות, עירת חטא או עירת אלוקים, אלא הגדרה הכללית שצריכה להיות בחושים של האדם. עכשיו בקטע הבא, הוא מדבר על נקודה נוספת, נקודה גבוהה יותר. אנחנו לא נספיק היום את כל הפרק, אבל נתקדם עוד קטע אחד. כמו ההגדרה בחושים הנעל, כמו שאדם צריך להגדיר את עצמו, בחושים הקודמים שדיברנו על חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הדיבור, כן הוא ההגדרה בחוש המחשבה. אותו דבר, אדם צריך להגדיר את עצמו על מה הוא חושב, שלא לחשוב מחשבות זרות, ולא יביא את עצמו לידי עירור מפני פחד אלוקים. אדם צריך לשמור על המחשבות שלו, ולא לגרום לעצמו להרר ברצונו בדברים האסורים, שיהיה לו פחד אלוקים. והנה, לכאורה סיבת המחשבות זרות ועירורים רעים. מה הסיבה שיש לאדם מחשבות זרות? מה הדבר שגורם שיש לו עירורים רעים? הוא מחומריות המידות טבעיים. זה מכיוון שהמידות שלו הם חומריים. המידות שלו הם מאוד מאוד נמוכים וגסים. זה מפני שמתהווה בליבו דבר תאווה וחמדה, כיוון שיש לו, עולה לו תאווה לאיזשהו דבר, איזושהי חמדה, הרי זה עולה מן הלב אל המוח, לחשוב ולערר בזה. זאת אומרת, המחשבה זה המצלמה שמביאה לו לידי מודעות מה קורה בלב שלו. כיוון שיש לו תאוות בלב, זה עולה למחשבה. אז אם אדם רוצה שיהיה לו קל יותר מלא להגיע למחשבות זרות, אז במקום להילחם עם המחשבות, צריך להתחיל את לעצור בשלב שגורם למחשבות, שזה במידות שלו, בתאווה בלב. כאשר פועל זיכוך המידות הטבעיים שלו, כשאדם יתמקד בלזכך את המידות שלו, שאינו מתהווה דברים חומריים, דהיינו שהוא יגרום לעצמו שדברים חומריים, דברים גסים, שלא יהיה לו תאווה ומשיכה אליהם. הוא יתבונן בעריכות עד כמה שהם נמוכים וירודים, כמו שבתניה הוא מביא כמה נקודות מחז"ל במה אדם צריך להתבונן כדי שהתאווה הזו תהיה אצלו מושללת. אז אם אדם יעבוד על זיכוך המידות הטבעיים, ממילא אינם נופלים לו מחשבות וערעורים. אז ממילא הוא כבר יעצור את העניין בלב, אז זה לא יגיע למחשבות ולערעורים. כמו שאנו רואים בחוש, כמו שאנחנו רואים את זה בצורה מוחשית, וכאשר פועלים בעבודה הכנעת המידות טבעיים, אדם שעובד בעבודת השם להכניע את המידות הטבעיים שלו, דהיינו, שלא יהיה לו משיכה ותאווה לדברים חומריים שמתבונן, כמו שאדם יש לו משיכה למאכל מסוים, אז הוא יתבונן, כמו שמביא בתניה, שמה יקרה עם האוכל הזה כמה שעות אחרי האוכל, לאן זה יגיע ולאיזה מצב, אדם יצייר את העניין עד כדי שזה פשוט יהיה לו כדבר המאוס והמגיל להתאבות לזה וכן הלאה. אז אם אדם מכניע את המידות הטבעיים מלהתאבות לדברים כאלה חומריים, יעבור משך זמן שלא ייפלו לו מחשבות זרות כלל. אז הוא יראה שיעבור זמן שבכלל לא ייפלו מחשבות, כי אם התאווה לדבר החומרי הזה מתקרר, אז במילא המחשבה לא מגיעה. וכאשר מתרפים בעבודה, אבל אם אדם נחלש בעבודת השם, ומתגברים המידות בחומריות, ויש לו כן תאוות לדברים חומריים, הוא נמשך לדברים גסים, אז באים המחשבות המבלבלים. אז כל המחשבות המבלבלים בהחלט באים, כי הוא לא עצר אותם בתחנה הקודמת. והנה, בחומריות המידות ותאוותם, יש כמה פרטים. בדיוק במה אדם צריך להתמקד בעבודה שלו, כדי להוריד את התאווה של התאוות החומריים, יש בזה סוגים שונים, יש בזה פרטים רבים. וכל אחד ואחד יודע בנפשו איזה עניין פרטי מגיע לחלקו לברר ולזכך. כל אחד יודע בדיוק מה הנקודות שבהם יש לו את החולשה שאותם הוא צריך, עליהם הוא צריך לעבוד. אך בדרך כלל הכל תלוי בתאוות אכילה. תאוות אכילה היא התאווה הבסיסית שסביבה מסתובבים כל התאוות הנוספות. כמאמר, כמו שחז"ל אומרים, אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. כששומעים אריה נוהם, אז אנחנו מבינים שהוא אכל בשר. אם הוא היה אוכל תבן, הוא לא היה נוהם, הוא לא היה כל כך עושה רעש סביבו. דיינו, אדם שהיצר הרע שלו מתהווה לכל מיני תאוות, ומכיוון שהוא נתן לו בתאוות האכילה דרור. כמאמר, מילי קרייסה זינה בישה. אדם ממלא את הקרס שלו, אז זה מחזק את הצד השלילי של היצר הרע שלו. כמו שכתוב, הישמן ישורון והיבט. כל פנים, תאוות האכילה זה ודאי הנקודה שבה אדם צריך לשים את הדגש, כי כשאדם גודר את עצמו בתאווה הזו, זה ירומם אותו מכל שאר התאוות, והיא הסיבה הגורמת לכל המידות רעות. כל המידות רעות באות כתוצאה מהעניין הזה של תאוות האכילה. כמו שכתוב, כמו שנאמר על עשיו, ויוכל, ויישת, ויוקום, וילך, שיצא מעולמו. וכמו בן שורר ומורה, שנידון על שם סופו, הוא אוכל, זולל וסובה, אז הורגים אותו, כי הם מבינים, כמו שחז"ל אומרים, שאם הוא מונח בתאוות האכילה הזו, אז הוא יגיע גם כן ללסתם את הבריות. ולאו דווקא בליסטיות, אלא בכל המידות רעות. לאו דווקא שזה יפיל אותו בליסטיות, היינו שירצח אנשים, אלא זה יכול לבוא לכל המידות רעות. אז במילא הוא ממקד כאן שבתאוות צריך לתת גדר ותשומת לב לתאוות האכילה, להרגיע את תאוות האכילה, כדי להרגיע את כל התאוות הרעות. וזיכוך המידה הרעה הזאת, שאתה מזכך את המידה הרעה של תאוות האכילה, הוא המסייע והמקל זיכוך כל המידות. זה יעזור לו לזכך ולהוריד את החום מכל שאר המידות. כי בחלישות המידה הזאת, היינו שאינו למלא תאוות נפשו, כשאדם מחליש את המידת האכילה, שהוא לא אוכל כדי למלא תאוות נפשו, הוא אוכל כדי להיות בריא ומה שצריך, נחלשים כל המידות, זה מחליש כל המידות, זה בעצם גורם שלא יהיה לו אחר כך מחשבות זרות. לכן המחשבות הזרות, כדי לטפל בהן, צריך לטפל במידות, ולפני כן לטפל בעניין הזה, המידה הראשונה זה העניין של תאוות האכילה. אם כך למדנו פה היום על הגדרת החושים, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הדיבור, קבלת עול בסיסית, וגם הגדרה בחוש המחשבה. יצרנו פה באמצע הנקודה הזו של חוש המחשבה, נסיים את זה בעזרת השם בשיעור הבא.